goes around Wembanyama, drives the paint, and gets to the basket. Counted and one. Oh, and Anthony shoves Castle. Castle shoves it back.
עושים NBA בטורבו, 27 באפריל 2026, אולי אחרי המשחק הביתי האחרון של דני אבדיה העונה, אולי אחרי משחק ששבר סיי רייטינג, אנחנו יודעים על כל מיני מסיבות צפייה, לייבים ואחרים שהיו למשחק הזה, אבל הייתה חגיגה, אבל בלי עוגה, ואנחנו כאן כדי לסכם לכם את כל זה בפרק של עושים NBA בטורבו. בוקר טוב, משה דודוביץ'.
בוקר טוב, סורוקה. הלילה מעניין.
אז מה הכותרת? כן, מה הכותרת שלך מהלילה הזה?
לואיס המילטון מאורס לקים קרדשיין, כמובן. לא בדק קילומטראז' לפני הקנייה, אבל בסדר. וחוץ מזה, היה קצת NBA?
כן, טוב, נקווה בשביל לואיס המילטון שהוא לא בונה לשחק ב-NBA בזמן הקרוב. בכל כללת הקדשן שלא טיפוס גם אותו. אנחנו מתחילים עם המשחק בין פורטלנד לסן אנטוניו. הבלייזרס בהצגה אדירה במחצית הראשונה מובילים 58-41 במחצית, יכל גם להיות יותר. סן אנטוניו מוחקת את הכל בזמן שלוקח לכם למחוק לוח עם טוש בערך בעבודה, ופותחת את המחצית השנייה בריצה של 60-23, שזה טוב אם אתה סן אנטוניו, לא טוב אם אתה פורטלנד. מאיפה מתחילים במשחק הזה? דני אבדיה עם 26 נקודות, נגיד, 7 ריבאונדים, 3 אסיסטים, 5 עיבודים, אחוזים טובים מאוד, 8-14, 2-3, 8-9, ג'רולידי עם 6 נקודות, עם 20 נקודות, 6 ריבאונדים, 4 אסיסטים, 6 עיבודים, ג'רמי גרנט עם 17, ובערך זהו.
כן. נתחיל מאיפה שצריך להתחיל. נתחיל מצרפתי אחד שקוראים לו בניימה, שברגע שהוא עלה לשחק, ידענו שיהיה מעניין. ובאמת, למרות שפורטלנד נתנו את הרבע השני הכי טוב בהיסטוריה הנוכחית שלהם לפחות, אתה רואה שפשוט בחצי השני ישב שם ומבי וסגר את הצבע לחלוטין, ומאחר של פורטלנד אין שום קלעי שלשות שאפשר לסמוך עליו, אולי חוץ מויט קרצ'י שיושב על הספסל ולא עושה הרבה, קצת ג'רולידי, קצת גרנט ביום טוב, רוב הזמן אין להם פשוט שום קלעי שלשות שאפשר לסמוך עליו, וכשהצבע נעול לגמרי ולא קולים מבחוץ, הכל היה כמו לחצוב בסלע, היה ממש ממש קשה, ג'רולידי ניסה, דני ניסה, היה פשוט, אתה רואה שהכל עלה להם בדם, יזע ודמעות, רק בלי התוצאה של ניצחון של בעלות הברית.
כן, טוב, נו, ניסינו לפלוש לצרפת, זה פחות עבד. אני כן חושב שכמו שראינו את דני, כזה striving for this moment, אז אנחנו ראינו את ומבי בפעם הראשונה striving for this moment. כלומר, זה היה לו משחק טוב מאוד במשחק הראשון, אבל הוא היה שם בעיקר התקפית והגנתית, כן, הוא שינה זריקות פה ושם. אתמול זה היה כאילו בחצי השני, פתאום כזה פאק! כאילו שאתה, זה היה רגע בסרטים של ה, בסרטי אקשן של פלישות חייזרים, שבהן אחרי שהחייזר כזה היה, כמו ביום השלישי כזה, מול סמית, שהחייזר כזה על הרצפה, ואתה מרים אותו, מתחיל לסחוב אותו על הגב, פתאום הוא מתעורר ומנסה להרוג אותך. במקרה של ומבי הוא הצליח. הוא נתן שם שורה סטטיסטית, אני לא ראיתי בדיוק מה מזה היה במחתית השנייה, אבל הוא מסיים את הערב עם 27 נקודות, 12 ריבאונדים, 4 אסיסטים, 7 חסימות ו-4 חטיפות, וזה אפילו לא קרוב לתאר את האפקט ההגנתי שהיה לו. אז בן אדם ש... דני אבדיה הוא הראשון שאוכל מנו קש בסדרת פלייאוף, גם ברבע האחרון, כמו שאמרת, מכיוון שלא היה להם אף שחקן עם קליעת שלוש יציבה, אז פשוט הם אמרו, אוקיי, מה אפשר לעשות? בוא נעשה את מה שאנחנו יודעים לעשות, ניכנס לסל. אוי, יש שם ומבי. ויש שם דברים, אוי, אבל עוד פעם יש שם ומבי. אוי, ומבי עדיין שם. עכשיו, זה גם לא ש... כשאתה מוריד את ומבי, אז המצב הרבה יותר טוב, כי גם לוק הורנט הוא שחקן 2-16, עם ניטור טוב וכאלה, אבל באמת, שוומבי היה שם, זה נראה כאילו אתה מנסה לקדוח בקיר בטון עם כפית. זה היה... פשוט החייזר התעורר. החייזר התעורר, he's going to kill us all, או לפחות את כל הליגה, ואבדיה הוא פשוט הקורבן הראשון, הוא הבן אדם שבסצנה של הסרט אחרי 14 דקות, החייזר משמיד, הוא ממשיך בדרכו לפני שהוא מנסה להשתלט על הבית הלבן.
כן. כמובן שבימים האחרונים באינטרנט צצים כל מיני טייקים על הוא גבוה מדי וזה לא פייר, ומה פתאום בכלל נותנים לו לשחק ושטויות אחרות. אני חייב להגיד שהיו שחקנים גבוהים יותר מוומבי בהיסטוריה של הליגה. היה כל מיני שון ברנדלי ומנות בול וכל מיני שטויות כאלה. אין שום קשר. אני אשכרה, אני הייתי רוצה בשביל בנבי שהוא יהיה נמוך בחמישה סנטימטר, בשביל שיעריכו באמת איזה שחקן גדול הוא, כי ההגנה שלו והבלוקים זה לא רק בגלל שהוא 2.24, גם אם הוא היה 2.20 הוא היה עושה את זה, התזמון שלו בקפיצה, השליחה של היד, הסקנד אפורט, גם אם הוא מנסה לחסום והשחקן עובר מתחתיו, הוא מצליח לדחוף את היד אחורה ועדיין, הוא פשוט מאוד 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 מדויק, מאוד מוכשר ומאוד מאוד קשה לעשות את זה, ועזוב את זה שכבר, אתה יודע, כבר בקו ההגנה הראשון, כל מיני קאסל והרפר ואחרים מאמללים לך את החיים, כבר עברת ואז אתה פוגש את ומבי, זה באמת מוציא את החשק לחיות, אז באמת רבע שני מופלא, הכל 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 עבד לפורטלנד, ובכלל בסדרה הזאת הם נותנים פייט הרבה, בוא נגיד את זה בכנות, לא בטוח שהם היו אמורים להיות פה בכלל. והם פה, והם ניצחו יפה בפליין, זאת אומרת, הם עשו חודש אחרון טוב, הגיעו לפליין, ניצחו יפה את הפליין, נמצאים כאן, נותנים פייט יפה, זה לא אותה רמה, עדיין, אוקיי? קלינגן לא מוצא את עצמו בכלל. מה הוא היה? 2-10 מהשדה?
2-10.
כן, את הסנטר. 2, אגב, הוא לא בהרבה נמוך מוומבי, הוא 2-15, 2-16. הוא לא מוצא את עצמו בכלל, הדקות של רוברט וויליאמס מהספסל היו הרבה יותר טובות, וסקוט אנדרסון ששיבחנו במשחקים הקודמים היה אפס, זאת אומרת, אני לא מקלל.
הוא היה סוכן 0-0-7.
אני לא מקלל, אני מכיר מדף הסטטיסטיקה, הוא היה אפס, וזהו, אין מספיק כישרון, אולי שנה הבאה יחזור קלעי השלשות הטוב בליגה, אחרי סטף, ויהיה להם קצת יותר, אבל כן, הם יצטרכו לעשות טיפה שינויים, שוב, אני מדבר כאילו הסדרה סגורה, היא לא סגורה, אבל אם ומבי חזר ומשחק ככה, אז היא כמעט סגורה.
אני בעיניי, אתה הזכרת את זה כזה בחצי והדבר שבאמת, המהלך אולי הכי מדהים של המשחק, דווקא אבדיה לא היה מעורב, הוא היה שם מהלך בחצי השני שדרו הולידי נכנס לסל ועשה דרופ פס, כאילו כבר העיף את ומבי מהדרך ועשה כזה דרופ פס קטן לרוברט וויליאמס, מול 99% מבני האנוש, .9 זה נגמר בדנק, ומבי הסתובב, הרים יד וחסם, בלי לקפוץ, הוא חסם. אבל בעיניי זה גם לא רק האימפקט ההגנתי שלו, וזה לא רק כמו שהזכרת קאסל ואויב ישראל והחדש, ודילן הרפר, דיארון פוקס נתן הגנה טובה, מאוד, כולל גגות על שלשות, כולל חטיפות והכנסת כדור, ופוקס בתחילת הקריירה שלו, כן, כשהוא הגיע מהמכללות, אמרו שהוא שחקן הגנה טוב, אבל היו שם דיבורים, ואז בסקרמנטו הוא הפסיק לשמור, ועכשיו הוא חזר לשמור. כאילו זה נראה שהוא נגד וומבניאמה, זה כמו שרודי גובר הביא את הקורונה ל-NBA, במרכאות, אז ומבי פשוט, כל מה שהוא נוגע בו, שומר. זה כמו המלך מידס, אבל כל מה שאתה, כשאתה שחק נגד ומבי, אתה לא יכול להרשות לעצמך לא לעשות הגנה. וזה מדהים, זה מדהים בעיניים. אני, כן, טוב, כמו שאמרת, הסדרה הזאת עדיין לא גמורה, יכול, ועוד יהיה זמן לסיכומים, המשחק הבא בין יום שלישי לרביעי, וכן, זה משחק שהיה כזה סוג של reckoning, משחק שהיה סוג של הכרה במציאות, הכרה ביחסי הכוחות, פוקס במשחק הכי טוב שלו בסדרה עם 28-6-7, והמון צעדים של מבוגר אחראי, כלומר, כמות הזריקות ה-contested, כמות הזריקות הקשות שסן אנטוניו הצליחה לקלוע, זה פשוט היה מהדברים שמוציאים את האוויר לגמרי, וכן, אפשר רק להאריך את הפייט שפורטלנד נתנה, אבל הם לא באמת ברמה הזאת עדיין, אולי יום אחד הם יהיו.
נזכיר אגב שזה כבר משחק שני, שסן אנטוניו חוזרת ממינוס 15 ומעלה, אז מצד אחד כבוד לפורטלנד שהגיעו למצבים האלה, ומצד שני זה מאוד קשה נגדם, שום יתרון לא בטוח.
כן, כמו שדוק ריברס יגיד בנאום שלו בהיכל התהילה, כנראה, נכון, איבדתי אחרי הרבה יתרונות של 3-1, אבל כמה זה קשה להגיע ליתרון של 3-1 בסדרה.
בדיוק.
אוקיי, ומכאן נעבור למשחק שנגמר, הסדרה שכרגע מצב של 2-2, למרות שהמשחק נגמר בתוצאה של 3-1. המשחק של הלילה מבחינת מתח, אווירה, מה שתרצה, טורונטו מנצחת את קליבלנד, כשהיא קובעת היסטוריה, נתון ברבע, האחוז הנמוך ביותר בעידן השלוש לקבוצה שמנצחת במשחק. בפלייאוף, כמובן 32.4%, 31 מ-97, הם היו 4 מ-30 ל-3. עכשיו, בשלב מסוים, כשהם היו על משהו כמו 3-26, אז אמר שם ריין רוקו, ששני שליש מהזריקות שלהם היו פנויות, כלומר 17-18 זריקות פנויות לגמרי, והם קלו אחת. בעיניי, אחת הצוגות ההגנתיות הכי מדהימות שאני זוכר בשנים האחרונות של טורונטו, וזה משחק שאם הם היו עושים התקפה, לא נגיד ברמה של גולדן סטייט 2016, ברמה
סבירה של קצל,
ברמה של נערים בית קצל אליצור מלכיה, הם היו מנצחים במשחק הזה ב-20 הפרש. בדיעבד, זה יצא עוד יותר טוב בשביל הדרמה שהם ניצחו ב-4 הפרש, אבל רמת הסלופיות שלהם בהתקפה, אם זה להחתיז זריקות חופשיות, היו שם לפחות שני מצבים של מתפרצות של 2-1 או 3-2, שפשוט השחקן עם הכדור, במקום לראות שיש לידו מישהו שהוא הרבה יותר פנוי, פשוט החליט ללכת לסל ובכל יותר כמעט התנגש בעמוד של הלוח. באמת, היו שם דברים הזויים מבחינה התקפית, אבל איזה משחק.
כן, אתה יודע, שני הרכזים של טורונטו היו ג'קובי וולטר וג'מאל שד, היו ביחד על 0-13 מ-3, ובערך 12 מה-13 היו פנויות, אז כאילו ממש ממש ביזרי. משחק, אחד המשחקים הכי מוזרים, החזיר אותנו לשנות ה-90, סטודיאנטס נגד לימוז' או משהו כזה, זה היה קשה לצפייה. מישהו אוהב הגנה, זה היה מעניין, כמו שאמרת, אבל זה היה כל כך קשה לצפייה. אפילו, אתה יודע, ברנדן אינגרם, 6-23, 26% מהשדה, מנצח את המשחק. דונובן מיטשל, 6-24. למה לעשות 6-23 אם אפשר לעשות 6-24? כאילו, ברמות של כל אחד הזה, והרדן, שעוד יקלה באחוזים יחסית סבירים למשחק הזה, איבד 7 כדורים, כולל איזה איבוד מטופש בסוף. למרות כל מה שאמרנו, המשחק היה בידיים של קליבלנד, וטורונטו הצליחה פשוט באמת באמת לחצוב בסלע ולהוציא מפה ניצחון. אני לא רואה איך זה מתקדם. זאת אומרת, לא יכול להיות שקבוצת התקפה כל כך גרועה תתקדם הלאה. מצד שני, קבוצת, כמו שאמרת, קבוצת הגנה כל כך טובה, שאני באמת לא מצליח להבין את ההתקפה של קליבלנד. יש להם הרבה יותר מדי כלים בשביל זה. אתה רואה, כל פעם שסם מריל ודניס שרודר עלו מהספסל, אז היו סלים, ומצד שני, ארדן ומיטשל ומובלי, לא באזור, והחטאות ממש ממש כאילו, לא תגיד זריקות סופר קשות, אלא לאפים, כל מיני דברים מאוד מוזרים קרו שם במשחק הזה. אני לא רואה איך טורונטו יכולה להמשיך ככה ביכולת הזאת, כי קליבלנד ראינו אותה משחקת הרבה יותר טוב. טורונטו, ההתקפה העומדת שלה הייתה כזאת כל השנה, אולי לא כזאת גרועה, אבל בעייתית.
בעיניי, קודם כל, מהלך ענק של ג'מאל שד בדקה האחרונה, כשהוא מזנק וזינוק התאבדות כדי למנוע, לגרום לזה שיש עבירת 8 שניות של קליבלנד, והמומנטום באמת מאותו רגע היה בצד של טורונטו, אבל אני חייב להגיד שאני מאוד מאוד אוהב את מה שדרקו ריאקוביץ' עושה בסדרה הזאת עם הכלים המוגבלים שיש לו. קודם כל, כמו שדיברת, ההגנתית, פשוט הציב את ברנס ושחקנים גבוהים מול הגרדים של קליבלנד, חסם להם את שדה הראייה, ויצר באמת סוג של חומה אנושית מול הניסיונות חדירה שלהם, וגם הרבה פעמים מול השלשות, והוא העלה את ג'קובי וולטר לחמישייה, שהוא קצת יותר גדול מג'מאל שד המזערי, וזה גם היה מהלך חשוב, כי וולטר הוא היה אמנם 0-9 או 0-8 במשחק הזה, אבל היה בניגוד לסקוט אנדרסון עם אותה שורה סטטיסטית, היה מצוין הגנתית. ומעבר לזה, אני חייב להגיד שאני מאוהב בקולין מארי בוילס. תשמע, אני לא, באופן כללי, ראינו כבר 3 רוקיז שיכולים לתרום בגדול, אחד שתרם פחות בגדול, תכף נדבר עליו, בפלי אוף הזה, קולין מארי בוילס היה מדהים. קולין מארי בוילס שיחק אתמול עם בגרות של בן אדם של אותה שנה שביעית שלו בליגה. קולין מארי בוילס היה אתמול פיק דריימונד גרין, בדקות רבות של המשחק, גם הגנתית וגם הוא לקח 3 ריבאונדי התקפה לדעתי רק ב-5 דקות האחרונות. זה היה משחק כל כך טוב שלו, והוא כל כך חלק מהמרקם של הקבוצה הזאת, שרק צריך לחשוב, לחזור לליל הדראפט. אתה זוכר שבחרו אותו, והוא פשוט אמר מילה של שטיות שמתחילה בפי, נגמרת בקוף ויש באמצע א', וזה לא היה פארק. וכי הוא כאילו אמר, מה, אני עכשיו צריך ללכת לטורונטו? כן, טורונטו זה המקום בשבילך. טורונטו זה הקבוצה שממקסמת את היכולות שלך. אין להם עדיין מספיק, אני חושב שקוויקלי כן היה יכול לשדרג אותם, שחקן שמסוגל ליצור סלים מכלום, אבל קולין מארי בוילס אתמול, באמת, אני פשוט כל כך התרשמתי ממנו. הבן אדם הזה הולך להיות פשוט אחד משחקני ההגנה הכי טובים בליגה, עשור קדימה, ויחד עם באנס וזה, ושמת לב איך ברנדון אינגרם עשה הומאז' יפה ללברון ג'יימס, קלה 6-23.
כן.
אז כן, קבוצה שהאינטליגנציה ההתקפית שלה מתמצה בברנדון אינגרם לא תגיע רחוק, אבל תשמע, זה כיף, זה כיף שיש בפלייאוף שינוי של סגנונות, וזה כיף שיש בפלייאוף הרבה קבוצות שעושות דברים שונים, זה יוצר חוויות צפייה ששוב, המשחק אתמול היה אולי קשה לצפייה מהבחינה של לראות אנשים עומדים לשלוש ומחטיאים זריקות, כאילו החייזרים לקחו להם את הכישרון, חייזר ראינו אותו במשחק אחר עם כל הכישרון, זה דבר אחד, אבל באמת ההגנה של טורונטו הייתה מרהיבה, אין דרך אחרת להסתכל על זה. משחק חמש בקליבלנד, בין רביעי לחמישי, ב-2:30, הסדרה הזאת, בוא נקווה שתלך לשבעה משחקים, כי היא כיפית, היא התחילה ככה, אבל היא נהיית
כיפית. היא כיפית ברמת הדרמה, בוא נקווה שגם יחזור הכדורסל.
כן, בהחלט נקווה. אוקיי, ונעבור לשתי סדרות שנראה שהולכות להיגמר. אחת הייתה אמורה להיגמר כביכול הלילה, בטח אחרי שהתברר שקווין דורנט לא בחוץ, אלא בחוץ שבועיים שלושה. אבל הלייקרס מפסידים ביוסטון, 115-96, במשחק שבו לא הבנתי שנגיע לרגע שבו אנחנו אומרים את זה. יוסטון קולעת 7 שלשות יותר מהלייקרס. יוסטון קולעת 7 שלשות יותר מהלייקרס. הלייקרס לוקחים 22 זריקות, זה פחות ממה שבוסטון קלעה הלילה, וקולעים אותן ב-5 מ-22. בריבאונד כמעט היה שוויון, אבל הלייקרס עם 23 עיבודים, לברון ג'יימס עם פי 4 עיבודים מאשר סלי שדה, זה לא כל כך טוב, אומרים.
כן.
אומרים. מאיפה אתה רוצה להתחיל במשחק הזה?
קודם כל אמרת שהם בקושי קלו שלשות, הם קלו רק 5 שלשות, וזה אפילו לא מספר את הסיפור, כי 3 מהם היו בגארבג' טיים לחלוטין, של שחקני ספסל, כל מיני דלטון קנכט, נערו ממנו אבק, ושלחו אותו לפרקט ב6 דקות האחרונות. אז אתה לא יכול לנצח משחק NBA עם 2 שלשות בזמן שהוא לא גארבג'. תראה, אני חייב להגיד שזה היה קצת צפוי. במהלך העונה לתפוס משחק ממש טוב של מרקוס סמארט, זה היה כזה 1-10. לתפוס משחק ממש טוב של לוק קנארד, לפני שהוא הגיע ללייקרס זה לא היה קיים, ואחרי זה היה 1-5 כזה. וגם לברון, אתה יודע, העונה שלו הייתה פחות מהאול-NBA שהורגלנו לו אפילו בשנים האחרונות. אז זה שכל זה עבד כל הזמן, כל משחק, 3 פעמים רצוף, זה היה קצת נס. זה היה ברור שמשהו, זה לא יכול להימשך ככה לנצח. והלייקרס עשו בחוכמה לדעתי, הם ראו, אתה יודע, ניסו איזה 4:30, ראו שזה לא היום שלהם, לקחו את העניינים באיזי, יש להם יתרון של 3 משחקים, אוסטין ריבס שוב היה questionable, שוב לא עלה כי אין טעם, יש סיכוי סביר שבמשחק הבא הוא כבר יחזור, משחק הבא גם יהיה בלייקרס, כל משחק שהם מפסידים מקרבת בו, משפר את הסיכוי של לוקה יחזור לסיבוב הבא, ינתן לו עוד קצת מנוחה, אז אתה יודע, הם קצת ויתרו, אבל אני דווקא חייב לדבר על הצד השני, אני חייב להגיד משהו על דורנט, החברים שלו לקבוצה אמרו אתמול שאין להם מושג מה קורה איתו, יש לו איזה פציעה, אין לו איזה פציעה, הוא לא מעדכן אותם, לא מעדכן את הצוות, לא, הצוות אימון לא מעדכן אותם, הם פשוט אמרו, אנחנו לא יודעים מה קורה איתו, הם היו על סף להגיד ולא אכפת לנו, ואז הוא כן יושב שם, ובסוף משחק של 20 הפרש, כשאתה במינוס מטורף בסדרה שהיית אמור לקחת, אז דורנט עושה ביי ביי לדיאנדרי אייטון. נו באמת, אתה פשוט כאילו, יש כזה, שתחפשו בזה, נשים עליי בלינקים, עושה לו ביי ביי בסוף המשחק. זה כמו שאני אלך שחק כדורסל נגד ילד בן 4 בשכונה, ידביע עליו ויוציא לו לשון. אתה לא פה, אתה לא זה, לא אוהבים אותך, די. שב בשקט לפחות, תדבר על המגרש, כי מחוץ למגרש, בוא, לא כדאי שתפתח את הפה.
לגמרי, עדיף שאני לא יודע, הסדרה הזאת, דורנט שיחק רק במשחק אחד, אבל יכול להיות שדווקא בזה שהוא לא שיחק, ובכל ההתנהלות מסביב הוא עשה לא פחות נזק למורשת שלו, מאשר במשחק האחד שהוא כן שיחק וקלה בו, אחת מחמש מהשדה במחצית השנייה. עוד כמה דברים בתחום של יוסטון, הם הצליחו לעשות הרבה נקודות, במה שנקרא, בטרנזישן או בחצי טרנזישן. היו להם במשחק הזה, כמה זה יצא? שהם ניצחו 23-18 בנקודות במתפרצות, שזה משהו שהם מאוד מאוד התקשו לעשות במשחקים הקודמים, ועם כל זה קלו את השלשות, ועם כל זה ריד שפרד במשחק מצוין מעבר לקשת של 4-7, נזכיר זה בן אדם שקלה בערך 50% מהשלוש במכללה, ודיברנו על זה אחרי משחק 2 שיהיה משחק טוב שלו, פשוט זה לא הגיע למשחק 3, זה הגיע למשחק 4, אולי קצת מאוחר מדי, אבל בסדר, משחק מאוד מאוזן של יוסטון, זה קצת נראה כמו קבוצה שכבר החליטה שהיא ממשיכה הלאה בלי קווין דורנט.
נכון.
ולמרות שדורנט יש לו חוזה לעוד שנתיים, ובשנה הבאה הוא יחזור, ווון בליט יחזור, וסטיבן אדמס יחזור. אני חושב שבעיקר, כאילו, אוקיי, זה הכבוד העצמי שלנו, ואנחנו הולכים לשחק כמו שאנחנו יודעים, והם שיחקו הכי ביחד שהם היו. ואולי זה גם סוג של יתרון כשאין לך איזה הבט כפי שמושך את כל תשומת הלב. ומבחינת הלייקר זה הרחקה מאוד מוזרה של דיאנד רייטון, אבל באמת אין על מה לבכות שם, זה לא שהם היו מנצחים ככה, זה כבר היה באיזה פרש גדול, 19 נקודות, 10 ריבאונדים, קהל המוביל של הלייקרס. כן, כמו שאמרת, כל שחקני החמישייה של הלייקרס, אחת מ-10 ל-3, זה לא טוב. ו...
לפי זה שדיאנד רייטון הוא הקהל המוביל, ידעת שהלייקרס הפסידו.
ידעת שזה... בדיוק. וכן, זה היה משחק של כבוד עצמי, אני חושב שריבס, יש מצב שהוא יחזור, יש מצב שזה היה מה שנקרא כדי להכניס את הג'נטלמן לתוך ג'נטלמן סוויפ, והג'נטלמן במקרה הזה לא היה קווין דורנט.
פיקינג אוף סנטרס שקולים הרבה ומפסידים בגדול.
בדיוק. אז המשחק האחרון של הלילה, ציפינו שהוא יהיה יותר גבוה בליינאפ, אבל הוא היה המשחק הכי חד צדדי והכי פחות מעניין. ג'ואל אמביד רגע לפני המשחק חוזר רשמית מניתוח בתוספתן, וכולם מאוד מאוד מעריכים את זה, ואז הוא נכנס, ואז הוא קולע את שמונה הנקודות הראשונות של פילדלפיה, ושם בעצם זה נגמר, לא, סתם, אפילו עוד ניסתה את פייט, היה בערך 15 הפרש במחצית, אבל אם דיברנו על הפרשים בשלושות, שים לב לנתון הבא, בוסטון קלה 24 שלושות במשחק הזה, פילדלפיה 9. עד עכשיו בסדרה הזאת, בוסטון קלה 29 שלושות יותר מאשר הסיקסרס. אני באמת, פייטון פריצ'רד, משחק ענק 32 נקודות ב-35 דקות, 6 מ-12 מעבר על הקשת, 4 ריבאונדים, 5 אסיסטים, 0 עיבודים. יש שחקנים שאומרים עליהם שהם שחקני 3&D. בוסטון זאת קבוצה שהיא קבוצת 3&D. כולם שם עושים הגנה. כולם שם קולים שלשות, חוץ מנמי אשקייטה, אבל נמי אשקייטה מסדר חסימות טובות כדי שתקלה שלשות, וכולם רצים לריבאונד התקפה. הם לקחו במשחק הזה 14 ריבאונד התקפה, וכשאתה גם שומר מצוין, גם קולי השלשות מצוין, וגם משיג את הריבאונד, היה שם קטע בסוף הרבע הראשון, שזה 5-6 ריבאונד התקפה רצופים הם הצליחו להשיג, וזה דברים ששוברים יריבות. ו... הרבה אנשים מדברים על פריצ'רד, ג'ייסון טייטום ממשחק של 37-11, ג'יילן בראון ביום חלש יחסית של 20 נקודות, אבל בעיניי מי שאולי שינה את המשחק היה ג'ורדן וולש. ג'ורדן וולש ברבע הראשון נכנס, והיכולת שלו ובכלל של שחקנים בסלטיקס לשים גוף מול חדירה ולמנוע כניסה פנימה לסל, זאת יכולת... יוצאת מהכלל, ווולש עם ההגנה האגרסיביות שלו, אני חושב נתן להם את הספארק ההתקפי, הצליחו לעצור שם את הסיקס הזה ארבע דקות בלי נקודות, ושם התחילה ההשתלטות שלהם על המשחק. כל כך הרבה כלים יש לג'ור מזולה על הספסל שזה כמעט לא הוגן.
כן, ביום שפייטון פריצ'רד עם 32 נקודות מהספסל, מאוד קשה. שמע, כאילו, אמביד חזר וכל בסדר, אבל כמה שאמביד לא יהיה טוב, הוא היה בסדר, לא מדהים, אבל היה, כמה שאמביד לא יהיה טוב, הוא לא רלוונטי בהגנה, כי הסלטיק זורקים 33 פעם משתיים ו-54 פעמים משלוש, אז כאילו, אז תעמוד שם בצבע, שיהיה בהצלחה. זה לא שהם חודרים מי יודע מה, ופשוט זה המשחק לייקרס קלאסי לגמרי, וכשהולך להם, וכשזה נכנס, אז זה בלתי יציר הדבר הזה.
משחק סלטיקס קלאסי.
סלטיקס, מה אמרתי?
לייקרס.
זה גם היה משחק לייקרס קלאסי. אבל כן, אגב, זה 5 שלשות של הלייקרס, 24 שלשות של הסלטיקס, קלאסי לשני הצדדים, ויש להם כל כך הרבה כלים, כמו שאמרת, אז עולים מהספסל, ג'ורדן וולש ולוקה גרזה וביילור שיירמן, שלא לדבר על פייטון פריצ'רד וה-32 נקודות שלו, אין מה לעשות, ולכן גם ביום לא מי יודע מה של ג'יילן בראון, אגב, ג'ייסון טייטום ביום, אני לא יודע איך הוא חזר מהאכילס, אבל 37-11 במשחק פלייאוף, זה לא סביר בשום קנה מידה, והשלשות של הוס לקח ספציפית מי שראה, היו קשות. פייטון פריצ'רד לוקח שלשות 1.5 מטר מאחורי קו השלוש, ג'ייסון טייטום לוקח אותם עם שחקן בתוך הפנים, והכל נכנס, אז אין לפילדלפיה מה לחפש ברמה הזאת, כשהכל נכנס לבוסטון. היה נחמד חברים בפילי, זה לא... הגעתם לקצה גבול היכולת שלכם כשאתם חצי פצועים רוב העונה.
כן, עכשיו גם אמביד חזר, אבל ראו שעדיין כאילו התקפית הוא מאוד ניסו לערב אותו, אבל הגנתית בוסטון הרבה אותו כמעט בכל מהלך. הם הלכו על בפיק אנד רולים, והוא נראה עבוד בחלל ולא מבין על מי הוא צריך לשמור.
כן, כשהוא צריך לשמור בקו השלוש ולא בצבע, אין לו הרבה יכולת במצב שלו כרגע.
נכון, וזה בטח לא עזר, אם דיברנו על שלשות, שבמשחק 2 דיברנו על עמדת הוויג'יי שהייתה בפילדלפיה, אז בינתיים במשחקים של הפלי אוף, אז היה לנו משחק אחד של 6-10, בשאר המשחקים, או שאתה יודע מה האחוז של ויג'יי אוג'קום?
הוא משהו כמו 0-17 או משהו מפגע.
ה-0-16.
כן, 0-16, אתה רואה? כן, 0-16,
אז 0-16.
הלך הפלא, נשאר הוויג'יי.
נשאר הוויג'יי. כן, וזה היה משחק שהראה שאג'קום, אג'קום וטייריס מקסי, וגם אחד הקווים האחורים הכי טובים והכי מלהיבים שיש ב-NBA, אג'קום יהיה חייב לקלוע את השלושות בצורה יותר יציבה, אם הוא רוצה להתקדם. אז גם הסדרה הזאת מתקדמת, והיא מתקדמת לעבר כנראה סיום מכובד בבוסטון, בלילה שבין שלישי לרביעי. אם פילי תצליח לגנוב עוד משחק, זה יהיה מדהים. אני בספק אם יצליחו לעשות את זה, כמו שאמרת, כנראה שהם הגיעו לקצה גבול היכולת. אגב, קצת כמו פורטלנד, בצד השני, פשוט נתקלו בקבוצה הרבה הרבה יותר.
בצד שני, פורטלנד יוצאת בצורה מאוד מעוררת כבוד, עם המון המון מאמץ ופייט ומלחמה, ואתה רואה שהם מוגבלים בכלייה. פילי, זה קצת מרגיש שננסה 10 דקות. לא הולך? טוב, נפסיד ב-20 הפרש.
כן. וגם פילי, שוב, צריך גם לזכור שעם כל הדברים, בכל זאת אמביד לא שיחק חצי עונה, אבל אני חושב שאם היה להם הרכב קצת יותר מלא, ופול ג'ורג' לא היה לוקח חומרים ומשאיר את הסיקסרס, כאילו באמצע מרס עם הרכב של קבוצת טנקינג, רק שהם במרוץ פלייאוף, אז יכול להיות שהם לא מסיימים במקום השביעי, אלא...
החומרים, נדמה לי שאתה אמרת את זה מתישהו, החומרים שפול ג'ורג' לקח, ב-25 משחקים שהוא הורחק, הצליחו לגרום לפילי להיות מתחת לאפרון, כשהם לא צריכים לשלם משכורת, וזה היה תרגיל דרל מורי מטורף, לשים לו בקפה חומרים.
כן, בסדר, פילדלפיה יוצאת מהפלייאוף הזה, ואנחנו מסיימים את הפרק הזה, שנזכיר שהמשחקים של הולכים להיות בלילה הקרוב, יש לנו את אורלנדו נגד דטרויט בסדרה הסופר מעניינת שנוצרה לנו out of nowhere, ויש לנו את פיניקס נגד אוקלאומה סיטי,
בסדרה הלא מעניינת.
הלא מעניינת, שפחות מפתיע שהיא לא מעניינת, והסאנס כנראה, שוב, יוסטון לפחות נמנע גם מהכבוד המפוקפק הזה, תהיה הקבוצה הראשונה שתיפרד מאיתנו בפלייאוף הזה, גם בצורה, שוב, כמה שיכול להיות מכובדת, גם פיניקס לא הייתה אמורה להיות כאן, והמשחק השלישי של הלילה, הסדרה של דנבר נגד מינסוטה, נגיד שג'וליוס רנדל וניקולה יוקיץ' נכנסו על הקטטה בסיום, אין הרחקות, וטוב שכך, כוכבים צריכים להיות בפלייאוף על המגרש, אלא אם ימרפו למישהו את הראש בכוונת מכוון. אז מהבחינה הזאת יהיה יופי.
יהיה נחמד עם יוקיץ' יהיה על המגרש באמת.
כן, יוקיץ' יהיה על המגרש, נקווה שגם, נקווה בשביל דנבר כמובן שגם ישחק, כי אחרת זה יכול להיגמר מאוד.
כן.
משה לביוביץ', תודה רבה.
ערן סורוקה, לא דבר.
ואנחנו נתראה גם מחר בפרק של עושים NBA בטורבו. עד כאן, ותמשיכו לעקוב. יאללה, תעשו לייק, סאבסקרייב, והמון המון תודה לחברים מטורבו, וגם לחבר טורבו עצמו שנתן לנו אתמול עוד לילה אחד קסום, שכנראה לא הספיק.
על הכיפאק.